שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם הצופים של כאן 11 נלווה בשעה הזאת. ואנחנו מתחילים מהכותרת שלנו: במצרים התגלה קבר של כהנת דת, הקבר בין 4,500 שנה והוא נמצא לא רחוק מהפירמידה הגדולה של גיזה באזור קהיר. אנחנו הזמנו אל האולפן את הארכיאולוגית הלאומית שלנו, דוקטור יעל עבדי רייס מרשות העתיקות, שלום לך.
בוקר טוב.
ואנחנו נדבר איתך מיד על כל מה שקשור לאותו גילוי גדול. את כמובן מוזמנת גם לשמוע את האנדר הנפלא באמצעות האוזניות, יש כדאי לך, כי אנחנו שוקלים כל מיני אפקטים. נדבר עם דוקטור יעל עבדי רייס גם על הנהירה למצרים לחפש אוצרות, מדוע כל הדבר הזה מתרחש שם, מה האינטרס שעומד בבסיס הדבר הזה, וגם איך מגיעים מהממצאים שם במקום למסקנות, אולי אפילו מדעיות, וגם נגיע בסופו של דבר למה היה הטעם של בירה ששתו המצרים, כי הם שתו בירה, נכון?
כן.
גם. וכפי ששמעתם, השיגור של ספייס אקס הצליח אחרי חששות, עיכובים, ובסופו של דבר זה קרה. אתמול חברת ספייס אקס של היזם אילון מאסק שיגרה בסופו של דבר את הפלקון הבי, אותו טיל ענק בגובה של 23 קומות, שבסופו של דבר יגיע בסמוך לכוכב הלכת מאדים, נדבר גם על זה. אנחנו חוזרים לארכיאולוגית הלאומית, דוקטור יעל עבדי רייס, שלום לך, תודה שהגעת לכאן.
בוקר טוב.
אז בואי נתחיל באמת מהכותרת המרכזית שלנו. במצרים התגלה קבר של כהנת דת, הקבר הוא בין 4,500 שנה, הוא נמצא באזור קהיר, ככל הנראה מדובר בחטפת, כך קוראים לה?
כך קוראים לה, אני מכיר כך כתוב בקבר.
כתוב שם את זה.
שלא יהיו טעויות.
כן, לא מדובר כמובן בחטפה, שמוכר לנו מטעמי מס, אלא חטפת, שהייתה כהנת דת, מיד תסבירי לנו מה זה אומר, היא הייתה כהנת דת של אלת הפוריות, ובאזור הקבר נמצאו גם ציורים רבים, ציורי קיר שלה, בין היתר ליד דייגים וציידים, ציורים של אנשים רוקדים, שימו לב, וגם ציורים של פירות וקוף. זה מה שנמצא שם, כך דווח בפרסומים. אנחנו נזכיר לכם שאנחנו נמצאים במין רצף של גילויים וממצאים מאזור מצרים. לפני חודש וחצי התגלו עוד שני קברים עתיקים באזור לוקסור, מדובר במומיות שככל הנראה התיארוך שלהם הוא לפני 3,500 שנה. חודש לפני כן התגלה במצרים גימנסיום מהתקופה ההלניסטית. בספטמבר נחשף קבר של צורף ולידו המומיות של בני המשפחה שלו. בקיצור, חגיגה של ארכיאולוגיה במצרים. טוב, בואי נתחיל מההתחלה, דוקטור יעל עבדי רייס, נתחיל ממה מצאו שם בקבר.
כמו שהודיעו לפני כמה ימים בהודעה מיוחדת לציבור, חפרו קבר, מצאו קבר שהיה סגור ובעצם נכנסו אליו לראשונה, מצאו בו בהשתמרות נהדרת ציורי קיר שמתארים את הנקברת, חטפת, ששמה והתואר שלה, כהנת חתחור, היו כתובים על כלי טקסי בתוך הקבר.
רגע, כהנת מה?
כהנת לאלה חתחור, שאלה של הנשים, הפוריות, היופי, האהבה, המלחמה, המוזיקה, הנושאים בדרך.
היו לה הרבה תיקים שהיא טיפלה
חשובה,
בהם.
הייתה כן. חשובה, הרבה תיקים. וחטפת הייתה כהנת שלה. כנראה חשובה בפני עצמה וחזקה.
זאת אומרת שבמצרים היו כהנים או כהנות פר אל?
כן, כן. כהן לאל, מקדש לאל.
ומעניין שאנחנו מדברים על אישה. במקרה הזה היו כהנות גם.
לא רק שהייתה אישה כהנת, היה לה מעמד מספיק גבוה וחזק וכסף כדי לעשות את כל עניין הקבורה הרציני הזה.
כי זה עלה כסף?
זה עלה הרבה כסף. כל הציורים האלו שבהם חטפת עצמה, צופה בדייג, צופה בציד, צופה בקוף מרקד לצלילי תזמורת. וקוף, כותף, פירות מהעץ.
הוא היה שכיר לה, עם קוף על חבל יש לו שכל מהסדרה הלב.
לגמרי,
אבל
לגמרי.
אבל מדהים. אז את אומרת שמעמד הנשים היה משמעותי מאוד.
לא כל הנשים, אבל נשים הגיעו לעמדות כוח. כן. האישה הזאת ספציפית בהחלט הגיעה לעמדת כוח.
מעניין.
והקבר הנצחי שלה אכן החזיק מעמד 4,500 שנה.
4,500 שנה, ואחרי 4,500 שנה הוא התגלה. מי גילה באמת את הקבר? ומה האינטרס שעומד בבסיס הגילוי הזה? אגב, נספר למה המאזינים שלנו שלא רואים, והצופים כבר רואים, שעל השולחן שלנו פיזרת, אם אתמול היו כאן להקות הירוק מאזור פלורנטין, שכל מיני, עושים כל מיני דברים אסורים, אז כאן אנחנו רואים כל מיני ממצאים ארכיאולוגיים. מה אנחנו רואים פה רק בגדול?
זה האזור של הקרמיקה, כלי אבן, זכוכית עתיקה, מטבעות,
קצת כל דבר. אז מיד נדבר על זה, אז תמשיכי, אני קטעתי אותך, סליחה.
משלחת של ארכיאולוגים מצרים בראשות דוקטור וזירי חופרת כבר כמה זמן באזור הנקרופוליס, עיר המתים, ליד גיזה, הפירמידה הגדולה והשלוש הקטנות לידיה,
כן.
זה שם. והם אלו שגילו את הקבר הזה, חשפו אותו ויצאו גם בהודעה לציבור. המטרה היא גם השגת המידע על הקברים, אבל לא פחות מזה, פתיחת עוד אתרי תיירות והחזרת תשומת הלב התיירותית למצרים הפרעונית המאוד מאוד מרשימה.
אז שימו לב שיש
נכס.
נכון, זו נקודה מעניינת, כי בבסיס החפירות האלה מסתתר אינטרס שהוא כמובן לגיטימי לגמרי, וזה תיירות. אנחנו יודעים שלאור גם בין היתר אווירת הטרור וכולי בעולם הערבי, אני משער שהתיירות פחתה ונפגעה, ולכן אתרים כאלה מסוגלים להחזיר את התיירות למצרים.
כן,
נכון.
ועל הדרך מגלים ככה דברים נפלאים.
כן.
עכשיו, אם חטפת הייתה מתגלה לפני, כשהתחילו לחפור באזור הזה של, של הקבורה ב-1842, גורלה לא היה כל כך טוב. כיוון שמה שעניין את האנשים בתקופה ההיא היה אוצרות, היה הגילויים המרשימים. ולכן פריטים שהם אולי פחות יפים אבל מוסרים מידע, לא היו נאספים.
זאת אומרת שפעם התלהבו יותר מכל מיני פריטים מזהב ואוצרות או משהו שהוא גם יקר במתחתית אפילו.
כן,
נכון?
כן.
מבחינת הערך, לא רק הארכיאולוגי, כן.
בכלל לא הערך של המידע שמפיקים,
כן.
שזה מה שמעניין אותנו היום, אלא הערך המוזיאלי. כל ההתחלה של ההיכרות של המערב עם מצרים, ההיכרות מחדש, הייתה ההתלהבות שבאוצרות. והאוצרות שאפשר לקחת למוזיאונים, הדברים המרשימים, הדברים היפים, הדברים השלמים, כשהיום אנחנו יודעים ששבר מלמד אותנו לא פחות מאשר כלי שלם.
ואת אומרת שמי שמבצע את החפירות זה הממשלה המצרית, נכון?
כן, 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 הממשל... חפירות רשמיות של הממשלה המצרית, שמספקות כנראה את כל הצדדים, החוקרים מקבלים עוד מידע, התיירים יהיה להם לאן לבוא, וחטפת זוכה לחיי הנצח שלה, מזכירים אותה שוב ושוב.
לגמרי. כן. אז הנה הרווחנו גם תובנות על מצרים ועל הדרך של מצרים להביא כמובן תיירים חדשים. אני מנסה להבין, איך יודעים איפה לחפור? בואי נענה על השאלה הזו ואז נתקדם לעניין הבא.
במקרה של מצרים הם יודעים מהיכן אזורי הקבורה.
כן.
והם בודקים בין היתר באמצעי חישה לרחוק, כמו רדאר חודר קרקע, הם מחפשים את החללים התת-קרקעיים, הם מחפשים סימנים לפתח. כאן בארץ אנחנו לא באזורי קבורה מצרים, אנחנו קודם כל נעזרים במאגר נתונים של יותר מ-30 אלף אתרי עתיקות מוכרזים. אנחנו גם מכריזים כל שנה עוד אתרים, ולכן כשיש תוכנית לבנות באזור מסוים, אנחנו פשוט בודקים אם הוא מסומן לנו כאתר. ואם לא, אנחנו הולכים לראות על פני השטח. אפשר יהיה לראות אם זה אתר או לא אתר. ויש מערך שלהם של מפקחים שעוקבים אחרי עבודות כדי לזהות בתוך הקרקע שרידים לאתר. אנחנו, ברגע שמוצאים את הקרמיקה, את הקירות, את הצור במקרה של אתרים עתיקים, אנחנו יודעים שיש משהו. אז אנחנו מתחילים לבדוק.
וואו. יש אמצעים טכנולוגיים אבל שמשתמשים בהם, נכון? כדי לאתר כל מיני דברים שמסתתרים מתחת לפני השטח.
כן, יש. הם כל הזמן מתפתחים ועדיין אין תחליף לזה שאנחנו פשוט מעמידים ארכיאולוג ליד הטרקטור ומסתכל פנימה.
בסופו של דבר זה איש מעובק עם מעדר.
בהחלט.
די מדהים. אוקיי. טוב, אנחנו נעצור כאן כי אנחנו רוצים ללמוד על פיתוח חדש, בד שמפיק חשמל מחיידקים אוכלי זיעה. שימו לב את ארוחת הטכנולוגיה CES שבלאס וגאס. הוצג השנה פיתוח שיכול לשנות כל מה שידעתם על בד, חשמל וזיעה. כך פורסם באתר זווית על ידי הכתבת רחלי וקס. מדובר בתערוכה עצומה בגודלה שמתרחשת, כפי שאמרתי, בלאס וגאס, ושם מוצג פיתוח חדש ששימו לב, מדובר בבד, בבד שמפיק חשמל מחיידקים אוכלי זיעה, ואת החשמל הזה הבד מספק לגאדג'טים שמחוברים לגוף שלנו. מדובר, אנחנו מדברים על טכנולוגיה לבישה וכולי. מדובר בפיתוח של חוקרים אמריקאים מאוניברסיטת בינגהמפטון שבניו יורק. אז האם בקרוב כולנו נוכל להפסיק לשלם לחברת החשמל שלנו ופשוט להזיע במקום וכך להפיק חשמל? אנחנו רוצים לדבר על הבד המשוכלל הזה עם דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז אני אתמצת את מה שאמרתי בעריכות, בד שמפיק חשמל באמצעות חיידקים שאוכלים זהה.
נכון, מדובר באיזשהו פיתוח מאוד ראשוני של חוקרים מארצות הברית, מניו יורק, והם בעצם יצרו בד, שכבה של בד בודדת בעובי של 1.7 מילימטר, זה בד סינתטי, 92% פוליאסטר ו8% לייקרה, ובאותו בד הם הצליחו לשתול תאי דלת חיידקיים, זה בעצם איזשהו מבנה שבתוכה יש חיידקים, במקרה הזה מסוג פסאודומונס ארגינוזה, ועוד נחזור לחיידק הספציפי הזה אחר כך, ואותם חיידקים מסוגלים לייצר זרם חשמלי, והם צריכים איזשהו חומר אורגני בשביל לפרק אותו ולייצר ממנו את הזרם, ובמקרה הזה החוקרים בעצם מתכננים שהחומר האורגני הזה יגיע מהזיער של מי שלובש את אותם בגדים.
וואו. האם אפשר לסמוך אבל על תהליך כזה לאורך זמן? זאת אומרת, לא מדובר בייצור חשמל שוודאי יהיה קונסיסטנטי, נכון?
נכון, אז קודם כל מה שאותם חוקרים צריכו לייצר זה שכבה דקה מאוד, כמו שאמרתי, של בד, זה עדיין לא בגד שלם. הכוונה היא כמובן שאותו בד עם תאי דלק חיידקים יוכל לשמש כמקור האנרגיה למחשוב לביש, לבגדים שהם בעצם מכילים כל מיני גאדג'טים בתוכם, ואותם גאדג'טים היום זקוקים לחשמל, לפעמים זה באמצעות בטריות, לפעמים זה באמצעות אמצעים אחרים, שנמצאים באותם הבגדים וקצת מסרבלים אותם, הופכים אותם לקצת פחות נוחים, ובעצם האופציה הזאת נתנה מראש כדי להפוך את אותם בגדים ליותר נוחים, כי זה משהו שהוא מאוד מאוד דק, 1.7 מילימטר ולא מורגש בכלל, ונקודה סביבתית, אז אותם בגדים חכמים היום שמכילים סוללות, אותם סוללות מכילות מתכות כבדות מסוגים שונים, ואם אנחנו בעצם עוברים לשימוש בבד שמכיל חיידקים והם מייצרים את האנרגיה במקום הסוללות, אנחנו חוסכים את כל השימוש בסוללות עם מתכות כבדות ועם כל מיני חומרים אחרים שהם מאוד בעייתיים אחר כך גם לסביבה וגם אפילו למחזר אותם בראש הרבה.
זהו, כי שנים כבר מדברים על טכנולוגיה לבישה וכולי, וכבר אנשי איכות הסביבה מעדכנים שהדבר הזה יגרום לנזק סביבתי, כל נושא הגאדג'טים הלבישים.
אז יש פה באמת שאלה של מה קורה לבגד. אם נסתכל על בגדים שאנחנו לובשים היום, בין 50-80% מהבגדים שיש לנו בארון, אנחנו בכלל לובשים אותם. ואלה שאנחנו לובשים, אנחנו לובשים פעם, פעמיים וזורקים, או לא משתמשים בהם יותר. ככה שיש פה פוטנציאל ייצור הרבה מאוד פסולת. אבל אם יהיה מדובר בבגדים שהם יותר ידידותיים בסביבה, שהאנרגיה לא תגיע מסוללות, והחלקים שלהם יורכבו המערכות הממוחשבות שם יהיו יותר ידידותיים, ההשפעה הסביבתית כמובן תהיה נמוכה יותר.
אוקיי,
אני רוצה גם, כמו זה היה, לקרר את ההתלהבות קצת, כי אותם חיידקים, פסאודומונס ארגינוזה, החוקרים האלה הם מהנדסים, הם בחרו את החיידק הכי מתאים לתהליך שהם רצו לייצר שם, בעצם הייצור של האנרגיה. אבל אותם חיידקים הם לא בדיוק החיידק שהיינו רוצים לשים מיליונים ממנו על הגוף שלנו, זה חיידק שהוא קודם כל פתוגן, הוא מחולל מחלות.
די! רגע, וואו.
ואחד משלושת החיידקים שגורמים להכי הרבה זיהומים אצל בני אדם. אז אנחנו נחכה רגע עם החיידק הזה, אבל באופן כללי אפשר לעשות אותו דבר עם חיידקים אחרים, חיידקים שהם לא פתוגנים, שהם לא מסוכנים, ואפשר גם אולי להנדס את אותם חיידקים כך שהגנים לפתוגניות, לאלימות שלהם, לא יפעלו. זאת גם אופציה.
או שכמובן אפשר לבקש מהאנשים לבלוע אנטיביוטיקה ורק אז ללבוש את אותם חיידקים מסוכנים.
זה רעיון טיפה פחות טוב, אנחנו רוצים לצמצם צריכת אנטיביוטיקה, לא להגדיל אותה.
אז לא, אוקיי.
אבל מעבר לנושא של החיידקים, יש גם כל הנושא של עמידות הבגד. פה יש לנו בינתיים ייצרו פיסה של בד, בדקו, קיפלו אותה, קימתו אותה, בדקו שהיא בעצם נשארת עמידה, היא נשארה עמידה. אבל השאלה מה יקרה לאורך זמן, עם מכות, עם שפשופים, עם איך מנקים בגד כזה, ברור שאי אפשר לחבס אותו באופן רגיל, וגם ניקוי יבש יכול להיות יערוג את אותם חיידקים, אז צריך באמת לחשוב איך עושים את איך מתגברים על השלב היישומי של אותה טכנולוגיה, אבל באופן ראשוני, הפיתוח הזה הוא מאוד מאוד מעניין, ו נמשיך לעקוב אחריו, אני מניח שבשנים הקרובות הוא יוכל להמשיך ולהתפתח עד לבגד לביש שמכיל את אותם תאי דלק חיידקים.
עכשיו, האם בסופו של דבר אפשר לרתום תהליך כזה של המרת הזיעה שלנו לחשמל, לאלקטרוניקה, כמו למשל קוצב לב שנמצא בגוף של רבים מאיתנו וכו'? זאת אומרת, זה משהו שאפשר לסמוך עליו לאורך זמן?
אז יש באופן כללי יש לתרביות חיידקים נטייה לגדול בקצב מאוד מאוד מהיר, עד שמגיעות לאיזושהי צפיפות, ואז התרבית מתחילה לרדת ביעילותה. יכול להיות שיהיה צריך לתחזק את אותם מערכות, אם זה בהזנה לאותם חיידקים או הזנה רציפה, לוודא שהצפיפות שם נשמרת, זאת אומרת ממש אולי להוציא חלק מהחומר במערכת ולתת להם לגדול מחדש. יכול להיות שיהיה צריך לעשות איזושהי מתאמות, אבל בסופו של דבר, תאי דלק חיידקים מספקים כבר היום אנרגיה בכל מה שקשור לטיהור שפכים. פשוט גם אותם חיידקים מפרקים את החומרים האורגניים שיש בשפכים, וגם מייצרים חשמל. זה משהו שנמצא כבר הרבה זמן בפיתוח, ואת אותו ייצור של חשמל כנראה שיהיה אפשר ליישם גם למקורות אחרים, גם לשימושים אחרים. עשו איזשהו ניסיון גם, והצליחו להפעיל אפילו מכשיר סלולרי לשלוח אס-אמס עם אנרגיה שהגיעה מתת דלק חיידקי.
וואו. והצליחו?
הצליחו.
וואו. טוב.
אבל כמו שאמרתי עוד פעם, זה נמצא בשלבי פיתוח ראשונים, ומה שמעניין גם במחשוב לביש דרך אגב, זה לא חייב להיות בגדים, זה יכול להיות למשל וילונות, או איזשהו מכשיר מוסף חשמלי שיש פה תאורה, מפות שולחן שיש בהם כל מיני אפשרויות של תאורה, כל מיני דברים כאלה מאוד, מאוד מעניינים, מאוד חדשניים, ונכון, גם אופציה להפעלת מכשירים מפויים, אולי בתור גיבוי לסוללות, אולי בתור הפעלה בלעדית, משהו שיכולים לפתח.
אבל אתה אומר שקודם כל להיות on the safe side, כפי שנהוג לומר, עדיף להעיר מפות שולחן ולא להשתמש בחשמל הזה לקוצבי לב, מסיבות ברורות.
נכון, כן.
אז לא נורא אם יהיה דרופ שנייה באור של המפה, אבל בלב פחות כיף.
זה יכול להיות מפת שולחן, זה יכול להיות מעיל, למשל, שמתחמם מעצמו, נמכר לנו בשניות הראשונות.
נשמע רגע, אנחנו עומדים בפני פריצה של מהפכה אסתטית של כל הנובורישים שיעירו את הבית עם וילונות זוהרים. וגם אני אהיה בתוך הדבר הזה.
יכול להיות.
אבל מעניין, אוקיי. טוב, תודה רבה לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעים מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה רבה.
בשמחה.
אז בואו נסיים באמת את מה שקורה במצרים. קודם כל, הסברת לנו שיש אינטרס של המדינה לחפור שם כדי בין היתר גם לגלות מדעית כל מיני דברים, וגם להביא תיירים לאזור.
כן, בהחלט. קודם כל, כמו בישראל, גם במצרים, העתיקות מוכרזים כנכס לאומי, ולכן חובת המדינה לפתח אותם, לשמור עליהם, לתעד אותם. אנחנו עושים את זה גם כאן.
אני משער, ואין שם, לא אומר שוד עתיקות, אבל גניבה, שוק שחור וכו'.
בכל מקום יש מנלחמים בזה, אבל זה כלום לעומת שוד העתיקות שהיה שם במאה ה-19. עוד לפני שהייתה ארכיאולוגיה,
כן.
הגיע נפוליאון. נפוליאון הגיע למצרים בסוף המאה ה-18. היה שם שנה וקצת, ונסוג. מה שמעניין זה שהוא הביא איתו משלחת של חוקרים שתעדו את מצרים. ציירים ובלשנים וגיאולוגים.
למה הוא עושה את זה? מעניין? מה הניע אותו? מה האינטרס?
להשיג מידע. להשיג מידע על מה שבשליטתו.
וואו.
משלחת החוקרים הזו עובדה במשך אותה שנה שמצרים הייתה של הצרפתים, ופעם ראשונה הגיעו למערב ציורים ותיעודים של פירמידות, ספינקסים, דברים מדהימים. וזה התחיל להיות מאוד מעניין. והגיעו עוד ועוד אנשים, ולקחו איתם את הדברים. המוזיאונים הגדולים של אירופה התמלאו בממצאים מצריים, ומצרים עצמה התמלאה בציידי אוצרות, שלא בחלו באמצעים כדי להגיע אל הדברים היפים. בעיקר אל הדברים שאפשר למכור ולקחת
כן,
למוזיאון.
כן, מדובר היה בדברים שהערך שלהם עצום, אני משער.
גם הערך עצום, וגם דברים עצומים בפני עצמם. שמו כן. על ספינות עמודי אבן ענקיים.
וואו.
כשבדרך לא כל כך עניין אותה מה קורה למידע שאפשר להפיק. עוד לא הבינו את החשיבות, בהתחלה עוד לא ידעו לקרוא את
הכתב. החשיבות של הכסף מהר מאוד מבינים, אבל לא את החשיבות של העניינים המדעיים.
נכון, ואירופה כולה הייתה שטופה בהתלהבות המצרית, ולמעשה האזור של הקבר של הכהנת חט פט התחיל להיחפר כבר בשנות ה-40 של המאה ה-19, באמצעים שכללו חומרי נפץ, וקיצור, אם הם היו מגיעים לקבר, הם היו אולי עוקרים את לוחות הציורים היפים, אבל הם לא היו יכולים להסתכל על הכלי הפולחני שהיה שם, כלי טהרה, ולקרוא עליו שזו חטא בית הכהנת של חתכור.
כי אנחנו היום מכירים גם טכנולוגיה לפענוח של כתובות וכולי.
כן, כבר בתקופה של נפוליאון התגלתה אבן גדולה בעיר הנמל ראשית, לכן היא נקרא אבן רוזטה, ועליה...
אבן הרוזטה, אנחנו נדבר על זה, כי זה עניין מרתק, נכון?
אוקיי. אז רק נגיד עכשיו בקצרה שדרכה פענחו כן. את הכתב המצרי.
שהיא הייתה מין סוג של מילון כזה שטלטל את כל עולם הארכיאולוגיה.
בדיוק.
אבן הרוזטה,
ובין
כן.
ובין היתר זה הבהיר לאנשים שיש מידע, שגם אם משהו שבור והוא חלקי, ואולי המוזיאון לא רוצה אותו, אבל אנחנו יכולים ללמוד ממנו המון, וכבר בתחילת המאה ה-20, אי אפשר היה לחפור בלי רישיון, ובאמצעים מאוד דרסטיים, היה צריך לקבל רישיון. הקבר של תות אנחמון שמצא קרטר.
המפורסם כמובן,
המפורסם,
כן. המפורסם,
היה לו רישיון חיפוש. היה לו רישיון, וכשהוא פתח את הקבר, לקח לו למעשה 10 שנים מפתיחת הקבר, ועד שהוא סיים לפנות את כל חדרי הקבר, כי הוא תעד כל פריט.
וואו.
במקומו, איפה הוא נמצא, איזה הבדל עצום ממה שקרה במאה, לפני זה במאה ה-19, וכשאנחנו במאה ה-21, באים עם רישיון, עובדים מסודר, מתעדים הכל, יוצאים במסיבות עיתונאים. למעשה כבר לפני 106 שנה, צוות מחקר גרמני
כן.
מצא באזור הזה פריטים שלפי הכתובות עליהם שייכים לחטא בית. האם אותה אחת? האם זה היה שם?
היו כמה מהם?
אנחנו לא יודעים, כיוון שהתיעוד של לפני 100 שנה היה פחות מוקפד, ואנחנו לא יודעים אם הכלים האלה יגיעו באיזשהו הקשר של הקבר, או שבמקרה הייתה, היו כמה.
טוב, אז תודה על הדברים האלה. הצופים שלנו כבר רואים שהצטרפו אלינו 2. אנחנו עוברים כרגע לפינה, הכל אפשרי. הנה. כן, אז בכל שבוע איש הרדיו של תאגיד השידור הישראלי כאן בהרצה, אריה גולדנברג, חושף בפנינו עניין מסקרן, חפיץ מרתק, לעתים טריק שעוזר לאנשים שיש להם מגבלה זו או אחרת. אני רואה שהיום הבאת לכאן חפיץ בצורת אדם, אריה. כן, הנה, אני עכשיו שומעים אותך, בבקשה.
כן, היום אנחנו נמריא להשחקים בעזרת אלון פרג, טייס, קרב לשעבר, וכיום קברנית בחברה מסחרית. שלום לך, אלון.
בוקר טוב.
זאת אומרת, אתה, אריה, באת לכאן להשוויץ בחברים שלך.
כן, גם בזה, אבל גם אנחנו ניגע טיפה גם מה שקשור לנחים.
בבקשה.
כן, אז אלון, אולי תספר על עצמך ראשית?
כן, אני מטיס מטוסים כבר בערך 40 שנה. התחלתי בחיל האוויר לפני שנות ה-70 של המאה הקודמת. הטסתי מטוסי קרב, סקיוק בזמנו, ואחר כך F-16. ובשנים האחרונות אני גם מטיס מטוסי נוסעים בחברת תעופה. מתעסק בטיסה, מתעסק באנשים, והשילוב הכי מוצלח ביניהם זה אני עוזר לאנשים עם פחד טיסה גם.
פחד טיסה. דוקטור יעל עבדי רייס, את ארכיאולוגית, את ודאי לא רוצה לעזוב את הקרקע, נכון? את בן אדם של אדמה ומאדר.
מתחת, כן.
ודאי, גם אני עוד יותר גרוע ממך. די, אריה, הוא עוזר להתמודד עם פחד מטיסה?
פחד מטיסה.
וואו.
אתה פוחד לטוס, דודו?
אני יודע שכל טיסה שלי עשויה להסתיים ברמת סבירות סבירה, במוות כמובן. כן, אני מתכונן לכל טיסה כאילו זה המוות.
אז בוא תשמע, ב-2017 כמעט שלא היו תאונות בטיסה. אלון, ספר לנו על זה, כמה אנשים נהרגו במהלך?
דודו, יש לך הערכה? אני אתן לך רמז.
אוקיי.
בערך 10 מיליון אנשים טסים כל יום.
10 מיליוני אנשים טסים בכל יום? אוקיי, וואו.
כמה נהרגו בשנת 2017? בערך.
בכל העולם?
בכל העולם.
700, סתם מדמיין כמה מטוסים.
44.
זהו?
44 אנשים.
כמו שסופרמן אמר, זו עדיין הדרך הבטוחה ביותר לנוע באמצעותה.
לגמרי.
אז למה אנחנו כל כך פוחדים מזה, מלבד העובדה שזה באוויר?
בגלל שחסר לנו מידע. בעיקר בגלל שחסר לנו מידע.
אריה, אתה פוחד, אריה גולדברג, אתה פוחד מטיסה?
ממש לא, אני מתכנן בקיץ לטוס, ויש מה שנקרא צניחה ככה עם מדריך. אני רוצה מאוד לעשות את זה.
די.
סיפרתי לחבר, והוא אמר לי, יש לי דרכים אחרות להתאבד.
כן.
כן.
אריה, אתה קצת, איך לומר, במחילה מכבודך, מופרע. אתה אדם פורק כל עול.
תשמע, אני רוצה להגיד לך, יש סיפור על טייס במלחמת יום כיפור.
כן.
שהוא טס לגיחה במצרים, והוא ביקש עוד מטרות ועוד מטרות, הוא התחמק מטילים, ממטוסים, הוא הפיל כמה מטוסים מצרים, כשהוא חזר לבסיס, כולם שיבחו אותו, ואז הוא ניגש לצינת המבצעים, והוא אמר, תשמעי, משהו דפוק בי, דפוק לגמרי, אני לא פוחד, אני בכלל לא פוחד. תגיד לנו, אלון...
שאגב, זו באמת, בוא נאמר את האמת, פחד זה משהו שהוא מאוד חשוב באבולוציה, בדיוק. ועזר לאנשים לשרוד, זה לא בדיוק. סתם מחלת נפש.
לגמרי.
לא, לא בוודאי שלא, זה חלק מהדברים שהאדם חווה אותם. אבל תגיד, כן. אלון, מטוס קרב, כמה הוא טס, באיזה מהירות?
הוא יכול לטוס, נגיד, במהירות 600 קשר, שזה 1,000+ קילומטר בשעה.
ומטוס נוסעים?
מטוס נוסעים יותר באזור ה-400 קשר, שזה 800 קילומטר לשעה. אנחנו... גם מהר.
כן, אנחנו שומעים על חידושים טכנולוגיים בכל מיני תחומים. אתה יכול לספר לנו לגבי מטוסים, מהם החידושים הטכנולוגיים? למשל, אני שמעתי ממפקד חיל האוויר לשעבר, שיצא מהתפקיד, הוא אומר שמטוס ממריא, הוא רואה לפניו את כל המזרח התיכון.
נכון, החידושים, קודם כל התעופה הצבאית והתעופה האזרחית, למרות ששתיהן תעופות, הן הפוכות אחת מהשנייה.
מה זה אומר?
אני באתי לתעופה האזרחית כטייס קרב, חשבתי, אוקיי, נלמד להטיס מטוס חדש, וזה הכל. לא כך הדבר. כל דבר שם הוא ממש הפוך. כי בתעופה האזרחית שמו למטרה מעל לכל הבטיחות, אגב, דודו.
כן.
ולכן מגיעים לבטיחות כזאת גבוהה. וכל חידוש הולך לכיוון הבטיחות, אחר כך גם אם אפשר ליעילות. בתעופה צבאית, המטרה העיקרית זה איזושהי משימה. אתה רוצה להגיע לאיזשהו מקום, להפציץ, ואם מישהו יארג בדרך, זה יכול לקרות, זה לא נורא. וכאן זה הפוך לגמרי. אז החידושים בתחום התעופה הצבאית הולכים לשפר את סיכויי הפגיעה במטרה והכל, החידושים בתחום התעופה האזרחית הם לשפר את הבטיחות ולהקטין עוד יותר את כמות התאונות וכמות הכמעט תאונות. נגיד, לפני שבוע, כל הארץ רעשה ששני מטוסים התקרבו אחד לשני. לא הייתה תאונה, לא כלום, אבל זה תפס כותרות בכל מקום.
כן, כן, אנחנו משערים, היכול היה לקרות אלמלא.
אבל לא קרה. עובדה שלא קרה, ולא במקרה לא קרה.
אולי זה היה יום חלש בחדשות, אז אתה יודע, מדווחים סתם על התקרבות, לא,
כי זה מהדהד, זה מאוד דרמטי.
טוב, אתה אמרת משהו מאוד מטלטל, שבאמת בשוק האזרחי יותר מתמקדים בבטיחות וכולי, ובשוק הצבאי באמת זה עניין של מטרה ויעילות, נכון? אני משער שגם שם מקפידים כמובן על בטיחות וחיי אדם, אבל אולי זו לא המטרה המרכזית, או החשובה ביותר.
מתחילים מהמשימה ומהערכיות שלה, והולכים לאחור. נגיד שהייתי במלחמת שלום הגליל, אז אחד מהדברים שהיה מאוד חשוב למפקדים להדגיש, זה שאנחנו רוצים לנצח עם מעט אבדות בתחילת הדרך. ולכן, אל תיקחו סיכונים יותר מדי, ותנסו בכל זאת להגיע למטרה. לעומת זה, תחשוב למשל על תקיפת הכור בעיראק, לא השתתפתי שם, אז קודם כל אמרו, אנחנו חייבים להשמיד את הכור.
כן.
ואם ייפול איזשהו מטוס בדרך, אין מה לעשות, זה מה שיקרה.
כן, כמובן
ש... לעומת זה, בתעופה אזרחית, אסור לך להמריא אם אתה לא יודע שכל התנאים להמשך הדרך יתקיימו.
מעניין.
אסור לך להמשיך מהדרך ליעדך אם אתה לא לגמרי בטוח שכל התנאים יתקיימו.
מעניין, אז אולי אני אבקש מאריה שמוביל את הפינה, האם אתה יכול לתת לי טיפים באמצעות חברך, הטייס כאן, איך להתמודד עם פחד מטיסה? מלבד כמובן לשמוע את העובדות ולקוות שהשתכנעתי שהכל בסדר.
אולי את ההתחלה תעשה לפחות תעלה על מטוס שהוא חונה, תשב, תחווה את החוויה הזאת, להיות בתוך מטוס, אחר כך ידליקו את המנוע, יפעילו אותו, וטיפה ככה לנסוע על המסלול.
תוכנית השלבים כמובן, כן. לאט לאט.
מה אתה אומר, איזה, אלון, איזה טיפים אתה יכול לתת באמת לאנשים כן. שכרגע צופים בנו ושומעים אותנו בכאן תרבות, איזה דברים יכולים לעזור להם כדי שהם יתחילו לטוס?
בדף הפייסבוק שלי, קברנית אלון פרג, אני מפרסם מדי פעם טיפים כאלה, אבל אני חושב שאחד מהדברים שהכי מפחידים אותך, כן. זה שאתה לא יודע. אתה למשל לא יודע כמה זמן לוקחת המראה. ואתה יושב במטוס, ומטוס מתחיל לרוץ, אתה לא רואה קדימה, אתה רואה רק הצידה, ואתה רץ, 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 ובינתיים לא קורה כלום. אתה יודע שהמסלול הולך להיגמר. ולא קורה כלום. ואתה ממשיך לרוץ ולא קורה כלום. אז כמה זמן זה לוקח? 10 שניות, 30 שניות? אם אתה מראש יודע שזה ייקח בין 40 ל-50 שניות, אז כל ה-40 שניות הראשונות נעשות לך הרבה יותר קלות.
מעניין.
למשל, אם אתה יודע שאין שום תקלה בודדת במטוס נוסעים שתגרום לתאונה. שום תקלה בודדת. קבע לך מנוע. בקטע הכי קריטי של הטיסה, אתה יכול להמשיך. זה מיד מרגיע אותך. נכון. זה מיד גורם לך לתחושה אחרת של גם שליטה. אם אתה יודע שנגיד חצי דקה אחרי אמרה, תשמע רעש מנועים יותר חלש, בגלל שלא צריך את כל הכוח הזה, אז כשהמנועים קצת נחלשים, חצי דקה אחרי אמרה, אתה לא תהיה בפאניקה. ידע הוא כוח, ידע הוא גם שליטה.
ואם הטייס חלילה מתעלף וקופץ, מה, עדיין הכל טוב?
כן.
אה.
כי יש שני טייסים. תמיד, תמיד יהיו שני טייסים.
שניהם קשור קשר. אוקיי. יש גבול.
אז בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, אלון. אם אני מבין שהדברים, הזמן הקריטי זה בהמראה, השתי דקות הראשונות, אחר כך מפעילים את הטייס האוטומטי, ואחר כך השתי דקות שלפני הנחיתה הם הקריטיים. אני מדייק או שיש דברים אחרים?
אני יותר אחדד את זה. הזמן הקריטי ביותר הוא ההמראה. באמרה, אתה הכי חלש, הכי כבד, הכי נמוך, אתה צריך לצבור הרבה מאוד אנרגיה. משם ואילך, יש לך תמיד עוד זמן לחשוב, לתכנן, עוד גובה לאט לאט להנמיך. וזה באמת הקריטיות של העניין. נחיתה, אגב, אפשר לעשות אוטומטית לגמרי. אפשר ללחוץ על צירוף של כפתורים באיזשהו שלב, והמטוס בסוף יעצר בסוף המסלול, הוא לא יסיע על הגייט, אבל הוא יעצר לבד.
עוד שאלה.
אז שאלה אחרונה, ברשותך, אריה גולדנברג, רק אני אכין נפשית כמובן את הקברניט אלון פרג. אריה הוא גם השוטר הטוב וגם השוטר הרע. בדרך כלל השאלה האחרונה היא השאלה הקשה, המביכה, שתגרום לך לעזוב בזעם את האולפן.
אני צריך לעזוב עכשיו.
אתה צודק, תקדים תרופה למכה. קדימה, הכה בו.
כן, תשמע, אלון, אני שאלתי את השאלה המקדימה הזאת, כי אני לא רואה, ואני רוצה להטיס מטוס. היום יש הרבה, מה שנקרא חיווי קולי. זה הולך בהרבה מאוד דברים, בהרבה מאוד מוצרים. האם כשאני יושב על יד לוח הפיקוד בתא הטייס, אני יכול הכל לעשות על ידי חיווי קולי? אתה רואה דבר כזה בעתיד?
רק נספר למאזינים שלנו שמי שמוביל את הפינה, אריה גולדנברג, הוא לא רואה. נכון? אתה לא רואה.
נכון.
למען הגילוי הנאות, זה חלק מהסטאפ של השאלה הזו. האם אדם שלא רואה, אדם עיוור, יכול לנהג מטוס או להטיס מטוס?
התעופה הולכת לאזור של ללא טייסים בכלל. יש בדיחה שאומרת שבעתיד המטוס יוטס על ידי טייס וכלב.
למה
הטייס? כדי להכיל את הכלב, נכון? ולמה הכלב? כדי לנשוך את הטייס אם הוא ייגע במשהו. בעצם העולם הולך ללא טייסים. בדרך לשם יצטרכו כנראה טייס שישמור על הדברים, ידבר עם הנוסעים, יוכל להגיד כל מיני דברים. אני לא מוציא מכלל אפשרות שהוא יהיה
עיוור. אז אתה לא רוצה את אריה גולדנברג כטייס, אבל כבייביסיטר על הנוסעים בטיסה.
תראה, היום המטוס לא מוכן לזה. אבל כן, לשמור על הסדר.
מי שצורק על הדיילים וכולי, לא נזכיר כל מיני סרטונים.
מי שפוחד מטיסה שיטוס איתי.
כן, וואו, אני פוחד, אריה. זה פחד אלוהים. תקשיב, אספר לך משהו, זה בגובה רב. אני לא יודע אם אתה מודע לזה. אבל אוקיי. טוב, אנחנו נעצור לרגע ברשותכם. תודה מעומק הלב לאריה גולדנברג, איש הרדיו של קם בהרצה. תודה מעומק הלב לקברניט בחברת תעופה, אלון פרק, טייס קרב לשעבר, או שעדיין אתה פה ושם?
גמרנו.
עוד לא, לא, לא בא לך קצת?
בא לי אולי, אבל אני כבר מבוגר מדי בשביל זה.
יש גיל של תפוגה?
כן,
הגוף כבר, די, אוקיי. אצלי זה מתבטא בלונה פארק, אצלך זה משהו יותר. אוקיי, נחזור ברשותכם לארכיאולוגית שלנו, דוקטור יעל עבדי רייס, אנחנו ננצל את הדקות האחרונות שנשארו בשעה הויזואלית שלנו, ונתאר למאזינים כמובן את מה שהבאת לכאן, הצופים של כאן 11 רואים. אנחנו רואים שברים, חלקי קרמיקה, כן? כן, חרסים?
כן, כן. הרבה פעמים שואלים אותי, אבל איך אתם יודעים? אז אנחנו פשוט קוראים, החפצים מספרים לנו.
איך? אוקיי.
יש חפצים שונים מחומרים שונים. כשאנחנו מוצאים למשל פריטי צור...
זה נראה אבן לגמרי, אבן
אבל
רגילה.
אבל זו אבן שעבדו עליה, זו אבן ששברו אותה לצורה שלה.
וואו.
וזה למשל אב מגל, ששברו לצורה המתאימה, ואפילו יש עליו את הברק שימוש מקצירת גנים. כשאנחנו רואים את הדברים האלו, אנחנו נמצאים בעולם הפרה-היסטורי.
טוב, אני לא בטוח שאדם בעין בלתי מזוינת יצליח להבחין בכך שלא מדובר בסתם אבן, אבל כן, ככל הנראה זו אבן שעובדה, את אומרת.
אבן שעובדה.
וואו. מאיזו תקופה, אגב, האבנים האלה שהחזק?
זה מגוון תקופות, אבל כולן בפרה-היסטוריה. החל משלב מסוים, אנשים למדו לעשות קרמיקה. ולכן...
שמה זה בדיוק קרמיקה?
זה טין דק גרגר מעוצב לצורה וצרוף בטמפרטורה מספיק גבוהה, כך שהוא לא יהפוך בחזרה לאדמה, אם הוא לא יכול להתמוסס במים, הוא הפך להיות כבר חומר שמקסימום יישבר. עכשיו זה מצוין בשבילנו, כי קודם כל קל להכין אותו, החומרים זולים מאוד, אפשר לעצב אותו כצורה, ותכונה מאוד טובה, הוא נשבר, וכשהוא נשבר... מכינים חדש ופשוט זורקים את הישן, ורמות ההשפעה האלו מספקות לנו
וזה המון. טוב לנו שזורקים.
מצוין, לא טוב למי שרוצה אוצרות מצריים בקברי פרעונים, מצוין לנו, כי יש הרבה מידע בשברים האלו.
וואו.
הם קודם כל מספרים לנו איפה אנחנו נמצאים, כי רק החל מתקופה מסוימת התחילו. דבר שני, יש להם סגנון. יש להם סגנון לדברים האלו, סגנון שונה, ואנחנו יכולים לראות לפי הסגנון, לדעת מה הם העדיפו, מאיזה תקופה הם באו.
בואי נשלוף באמת את הקד הקטן הזה שמפח השמן. האם את יכולה לספר לנו מאיכן הם, או מאיזו תקופה? איפה הם נמצאו?
מה?
מעניין.
הפריטים האלו...
זאת אומרת, אלה פריטים שנמצאו בישראל?
כן, כן, כן. האוסף הלימודי שלנו הוא רק פריטים מישראל. רובם גם פריטים מהדרום, כי אני עובדת במרחב דרום. והפריטים עצמם מספרים סיפור. כן. אני מחזיקה כאן נר, הוא מספר לי את הסיפור שלו. יש לי פחם במקום של הפתיל. ויש מקום לשמן, שמן ופתיל, כל מה שאתה צריך.
אנחנו גם צריכים לדבר על תיארוך, אנחנו רוצים ללמוד ממך. איך אתם יודעים איזו תקופה, ואנחנו גם נעשה את זה בהמשך השעה הבאה.
אז נדבר גם על המתכת, מאז שהתחילה המתכת. נדבר על הזכוכית, לא תמיד הייתה זכוכית, זאת ידית זכוכית עדינה. זה סיג מתימנה.
זכוכית, וואו!
זכוכית עתיקה.
איך הם ידעו לעשות זכוכית?
ומהשלב שהם ידעו לעשות זכוכית, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים מהתקופה הזאת והלאה. וזכוכית על קרמיקה, גלזורה?
מה זה אומר? זו זכוכית על קרמיקה?
זה גלזורה בעצם, זה ציפוי שהוא זכוכיתי במהותו.
תחום כלי הבית קיבל טוויסט, האדם השקיע בעיקר בווזות, מה קורה פה?
וכולם היו צריכים.
מה אתה שואל, אריה?
איך יודעים את הגיל? אתם מגלים?
זהו, אנחנו נדבר על התיארוך ברשותך בשעה הבאה, וזה יכריח אותך להישאר כאן. ואנחנו גם נטוס תוך כדי השעה הבאה, כדי לבדוק אם אתה באמת לא פוחד מטיסה.
נטוס לעבר.
מה, בין היתר, צודק לגמרי. אוקיי, בבקשה.
אנחנו גם יכולים, כשאנחנו
מגיעים... אז גם לפי החומרים, רגע, אנחנו חילצנו ממך תורנה, לפי החומר אפשר ללמוד על התקופה, וואו.
נכון, אם לא ידעו לייצר זכוכית עד שלב מסוים, אין לנו...
וואו.
אם עשו קרמיקה אבל לא על אובניים, אין לנו, ואחר כך אנחנו מגיעים כבר לצורות. צורת הנר הקדום וצורת הנר המאוחר יותר מילאו את אותה פונקציה, אבל קדום ומאוחר.
טוב, אנחנו נדבר על זה מיד, ורק תני לנו בשורה אחת, ואולי זה יהיה קליפהנגר למי שעוזב אותנו, הצופים כאן 11 שנפרדים איתנו בעוד כ-8 דקות, אבל אנחנו נשארים כאן לעוד שעה איתך. מה היה הטעם של בירה מצרית? משהו שמהיום יש? רק תני לי את הטעם.
בסופו של דבר, האנשים שהכינו את הבירה העתיקה אומרים שאחוז האלכוהול דומה מאוד, וגם הטעם לא רע בכלל.
לא רע. בירה. אוקיי, אז זו הכותרת שלנו. אגב, דוקטור יעל עבדי רייס, רק למען הסדר הטוב, כשאני מדבר על ארכיאולוג, אני מדבר על אדם שעוסק באיזו תקופה, אם אני מוצא כלי חרס משנות ה-70, הרי זה לא ארכיאולוגיה. אז מה זה אומר? איזו תקופה?
זה לא ארכיאולוגיה, החוק. שאנחנו עובדים לפיו מגדיר פריט ארכיאולוגי כל מה שנוצר לפני שנת 1700.
כל מה שלפני 1700?
לפני 1700. זה אומר בין 2000, בין 3000, זה אומר גם כמו הממצא ממערת מסיליה שהתפרסם בשבוע שעבר, זה אומר גם אדם קדמון. כל מה שעשה אדם.
ואנחנו מיד נדבר גם על האדם הקדמון, ונגלה באמצעותך מה הוא אכל וכו'. התחלנו לדבר בסוף השעה הראשונה על בירה. מסתבר שגם במצרים שתו בירה, בזמנו גם פורסם שבארץ היו מייצרים בירה.
גם בארץ ייצרו בירה, ולמעשה אנחנו מכירים שרידים כימיים של בירה בכלים כבר מלפני 6,000 שנה.
פש, וואו.
כן, ובירה היא בסך הכל דבר מצוין, היא עשירה בקלוריות. יש בה קצת חלבון, קצת ויטמינים, והאלכוהול שמר עליה נקייה. למעשה, כשהמצרים שלחו חיילים לכאן, הם סיפקו להם את הבסיס, בירה ולחם. מה שאתה צריך כדי להסתדר.
לא רבים יודעים, אבל גם בתקופת התנך נהגו לשתות יין בין היתר, כי ביין יש אלכוהול, מה שבסופו של דבר שומר על היין כנקי מחיידקים. כי מים היו דבר מאוד מסוכן ומלוכלך, ולכן העדיפו לשתות יין. כן.
יין או תה, תרתיח אותם, אבל לא מים ככה.
נכון, אז את אומרת שבירה זה היה משקה, שהוא היה בסופו של דבר חיובי כמובן.
חיובי, נפוץ, נקי.
בריא?
לא כל כך נקי, אלא היית צריך לשתות אותו בקשית, כדי לא, אולי לא הייתה מסוננת. אם היו מגישים לך בירה במצרים,
כן.
היית הולך לחטא פט והיית נותנת לך בירה. לשתות מקשית, לא לבלוע את כל הדברים ש...
כי מה היה שם עוד בפנים?
היא לא הייתה מסוננת.
אבל ברמה של מה, חתכות של גושים, של מה?
כן.
מה היה? גושים של מה?
עכשיו ששואלים מה בדיוק.
אוקיי.
פונים אל האלים? במצרים העתיקה, האל אוסיריס עצמו לימד את מלאכת בישול הבירה, ובמסופוטמיה... האלה נינקסי הייתה אחראית על ייצור הבירה, בין היתר כדי להשקות את אחד האלים האחרים.
הייתה להם אלה שהשקה
אלה
בבירה.
אלה לבירה ולאלכוהול ולשמחת הלב הוגדרה. והאלה הזאת, נינקסי, חלק מהפולחן שלה קלה לחנת בירה. בתגלית ארכיאולוגית, הלוחות טין, מזמור לאלה נינקסי, שנקרא שיר הלל לנינקסי עם המתכון.
וואו.
תרגמו חוקרים את המתכון. התרגום הראשון נעשה באוקספורד.
אז נמצא מתכון לבירה עתיקה, וואו.
מתכון לבירה עתיקה מ-1800 שנה לפני הספירה.
1800 שנה לפני הספירה, שתו בירה ומצאו את המתכון.
יפה.
ומה היה במתכון, באמת?
צריך להציס את הדגן.
רק נספר למאזינים שאפשר כמובן לראות את המתכון שלנו בדוקטור יעל אבדי רייספון. תתקשרו ותוכלו להוריד את המתכון או להזין לו. בבקשה. מה המתכון?
אוקיי, קודם כל תורידו את המתכון, אבל צריך לתרגם אותו מכתב יתדות, בהצלחה. מי שטרח ותרגם ובדק את כל הפרטים היו חוקרים מקליפורניה, שהציסו את הדגן, הוסיפו ענבים ודבש, חיממו, ערבבו, הם מתארים שנוצרה מין דייסה אלכוהולית. שעדיף היה לשתות בקש, במקרה הם גם סיננו אותה, ביקבקו אותה והכריזו שהטעם לא רע בכלל, ושאחוז האלכוהול דומה למה שאנחנו שותים בימינו.
אבל נשמע משהו יותר סמיך, נכון?
הבסיס הוא יותר סמיך, כן, לא בירה צלולה, אבל הבסיס הוא באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, עשיר בקלוריות, יש בו מינרלים, נקי יותר ממים, ולכן לחם ובירה, הבסיס.
שבירה זה בעצם סוג של לחם נוזלי, בסופו של דבר.
אתה אוכל אותו, אתה שותה אותו, אם אתה במצרים, אם אתה במסופוטמיה.
אז כן ייצרו בירה במצרים, גם בישראל, נכון? באזור שלנו כן ייצרו.
כן, כן.
נמצאו לאחרונה.
וכשמתמזל מזלנו למצוא שרידים כימיים בכלי חרס קדומים, לפעמים הם מצביעים על בירה. מתקופה הרבה יותר מאוחרת, מהתקופה הלניסטית, מצאו לא מזמן באשקלון, באזור ברניה, כלים שבתוכם היה מה שזוהה כדבש מוצס, שהוא סוג של בירה.
זאת אומרת, נמצאה בירה גם כאן בישראל
בהחלט,
קדומה,
בהחלט.
והאם אפשר באמת להפיק את ה-DNA של אותה בירה בחזרה ולייצר פארק עם בירות ענקיות, כמו פארק היורה?
נעבוד על זה,
נעבוד על זה בעתיד. אוקיי. אז סיימנו את עניין הבירה. ברשותך, אני רוצה עוד שאלה לפני שאנחנו נעסוק בעתיד. ובהווה שלנו שזה אומר שיגור טיל, שהיה אתמול שיגור מהמרשימים בעולם לכיוון כוכב הלכת מאדים. אנחנו מדברים על תקופות שונות, ואמרת משהו מרתק בשעה הקודמת, נחזור שבעצם לפי החומר עצמו,
החומר.
לפי החומר אפשר כבר לדעת לאיזו תקופה אותו פריט משתייך.
כן, יש לנו את החלוקה מאוד מאוד בסיסית של תקופת האבן, תקופת הברונזה, הברזל, ואחר כך זה כבר בלי שמות, ובאמת השלב שבו השתמשו בכלים מאבן, אחר כך גילוי הקרמיקה, וקרמיקה, כמו שאמרנו, נפוצה מאוד, קלה לייצור, משקפת סגנונות ונשברת, שזה מצוין, נשברת זורקים אותה.
וטוב לנו הארכיאולוגים.
מאוד אוהבים הרמות השפעה, כן. אנחנו לא בשביל המוזיאון.
איזה עוד טריקים יש לכם עוד דרכים לתארך?
יחסי, מה לפני, מה אחרי? מה מעל, מה מתחת, מה שמעל יותר מאוחר.
מה שפיזית מצאתם בקרקע?
פיזית בדיוק.
כן, ממש כך.
פיזית אנחנו בודקים מה גבוה יותר, מה נמוך יותר, מה נכנס לתוך השכבה הקודמת, נחפר לתוך השכבה הקודמת, מה משתמש בה, וזה תיארוך היחסי, א' יותר מאוחר מב', ב' יותר מאוחר מג'.
לזה קוראים תיארוך יחסי, זאת אומרת שככל שהשכבה גבוהה יותר, זה משהו מאוחר יותר, נכון.
מאוחרת יותר, ועוזרת הנטייה האנושית לא לטטל לגמרי, אלא ליישר את ההריסות ולבנות מעליהן.
אוקיי, יש שיטה נוספת
לתארך? יש שיטה נוספת, והיא תיארוך מוחלט. זאת אומרת, קביעת תאריך של תופעה ארכיאולוגית, של אפילו מאורע היסטורי, ביחס לתאריך ידוע, למניין שנים ידוע. אנחנו משתמשים בזה בתאריך אחרי הספירה הנוצרית, בתאריך לספירה המוסלמית, בתאריך לפני זמננו. גם בארכיאולוגיה אפשר לפעמים לסנחרן עם רשימות מלכים, ושוב אנחנו הולכים למצרים או למסופוטמיה, אבל גם תיארוך רדיומטרי שמסתמך על קצב דעיכת חומרים, ברגע שאנחנו יודעים תוך כמה זמן החומר מתפרק, אנחנו יכולים לשחזר ממתי הוא התחיל להתפרק.
אז בואו לרגע נדבר על הנקודה הזו. מה זה אומר מתפרק? אנחנו מדברים על תיארוך, תיארוך פחמי, אנחנו לפעמים שומעים, מה זה כל הדבר הזה?
אוקיי, כולנו פחמן, ואנחנו סופחים פחמן.
רגע, כולנו עשויים מפחמן.
הספציפית אתה.
אנחנו כן, נכון?
כן, כן.
ואריה גולדנברג הוא עשוי מאבק של כוכבים.
הוא מאבק כוכבים.
רק כדאי להעיר בעניין הזה שלכל חומר חי, צומח, דומם, יש חומר רדיואקטיבי. ואפשר על פי זה גם כן למדוד את השנה שבה המוצג הזה יוצר.
זאת אומרת שכל חומר בכדור הארץ...
כל חומר סופח. אתה סופח פחמן בנשימה, באכילה, כל הזמן.
אוקיי, והפחמן הזה יש לו עקבות רדיו...
באטמוספירה יש לנו את הפחמן הרגיל, ויש לנו מעט פחמן שהוא רדיואקטיבי.
אוקיי, מעניין.
פחמן 12, פחמן 14. אתה סופח כל חייך, ואחרי 120 כשאתה מת, אתה מפסיק לספוח. הפחמן שיש לך מעכשיו רק יתפרק. אנחנו יודעים את קצב הפירוק הזה, קצב הדעיכה, ולפי המדידה של מה שנשאר, אנחנו יודעים ממתי הפסקת לספוח והתחלת להתפרק. זה נכון לאנשים, זה נכון לבעלי חיים, וואו. זה נכון לצמחים. אם יש לך חתיכת עץ שאתה יכול לבדוק בה את כמות הפחמן, אתה יכול להבין מתי קרתו אותו.
מה מידת הדיוק?
נכון, אריה שואל, מה מידת הדיוק באמת של השיטה הזו?
קודם כל, יש לה גבול עליון וגבול תחתון, שבהם אפשר למדוד לעומק הפרה-היסטוריה, לעשרות אלפי שנים. יש לנו כבר שיטות אחרות, גם הן מסתמכות על קצב דעיכה. מידת הדיוק משתנה לפי איכות הדגימה, ולפי היכולת לקייל. מה שקורה זה ש... עצם הכמות של הפחמן הרדיו-אקטיבי באטמוספירה משתנה. היא משתנה, השתנתה הכי הרבה בשנות במאה ה-20 בעקבות הפיצוצים הגרעיניים, אבל גם לפני זה היו תנודות מקומיות או עולמיות, ויש שיטת קיול שמסתמכת על טבעות עצים. כל שנה נוצרת טבעת חדשה, ובעצם מקבעת את כמות הפחמן שהייתה באטמוספירה באותה שנה. כן,
אוקיי.
זה נקרא דנדרוכרונולוגיה, ולכן עושים את הבדיקה הראשונית, יצאה דגימה טובה, דגימה פחות טובה, מקיילים אותה, ואז אנחנו מקבלים טווח. הטווח הזה יכול להיות בין מאות שנה, יכול להיות בין עשרות שנה. אם אנחנו הולכים הרבה אחורה, יספיקו לי מאות שנה. אם אנחנו רוצים לבדוק דיוק של אירועים היסטוריים, אני צריכה טווח מדויק יותר, ואכן היום יש חוקרים שהולכים עשרות דגימות מאתר, כדי למקסם את היכולת להבין את הדברים.
וואו, אז אני מוכרח לשאול שאלה אחת לפני שנשמע שיר, ואז נעבור לענייני הטילים שלנו. דוקטור יעל אבדי רייס, מה הממצא הארכיאולוגי העתיק ביותר שמצאנו כאן בישראל? אתם הארכיאולוגים. יש ממצאים מאוד עתיקים? מאוד מאוד.
יש ממצאים מאוד 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 עתיקים.
מתקופת לא רק האדם הקדמון, האדם וחווה.
תראה, מה שלפני...
המפץ הגדול...
מה שלפני האדם הקדמון פחות מעניין אותנו, כי אנחנו עוסקים בבני אדם, אנחנו לא גיאולוגים ודינוזאורים לא ממש העניין שלנו.
טוב, אתם רואים דינוזאור, אתם זורקים אותו.
תמשיך הלאה חמוד, אנחנו פה בשביל השברים של החרסים. אבל בהחלט נמצאו פה באזור שרידים של קדם אדם, זאת אומרת, לפני היות ההומו סאפיאנס, היציאה הראשונית מאפריקה שנעשתה בין היתר דרך האזור הזה, ויש לנו אתרים בצפון כמו עובדיה וגשר בנות העקוב, שיש בהם שרידים מאוד מאוד קדומים לפעילות אנושית, כולל יצור כלים ושימוש באש.
האדם יצא מאפריקה לישראל, קודם כל בא לפה.
קודם כל, והמשיך, נשאר.
כן, אריה.
מהי התגלית החשובה ביותר, לא העתיקה, אבל החשובה ביותר מבחינת הארכיאולוגים שהתגלתה?
זה תלוי בארכיאולוג עצמו. אנשים שונים, חושבים על זה דברים שונים, בפרה-היסטוריה למשל, תגלית נפלאה שפורסמה לפני כשבוע של חוקרת מאוניברסיטת חיפה, חוקרים מאוניברסיטת חיפה, של חצי לסת ממערה בצפון.
דיברנו על זה, נכון, הלסת, נכון. מיד נדבר איתך גם על הלסת האנושית העתיקה ביותר שהתגלתה בישראל, והיא בעולם בעצם, נכון? בעולם, וגם על אבן הרוזטה, וגם על ידית של קנקן, שעל הקנקן, בעצם על הידית, כתוב אבדי, השם מי? שלך, האם כן. את חרטת בצורה פיראטית על הקנקן?
זה אתה אמרת.
אם כן, השחטת אורחב. אוקיי. אנחנו נעצור כאן את השיחה לרגע להעבר, אבל יש לנו דברים מרתקים לדבר איתך כמובן. ארכיאולוגיה זה תחום מעניין מאוד, אבל כרגע אנחנו חוזרים להווה לעבר העתיד. אחרי לא מעט חששות ועיכובים בסופו של דבר זה קרה. חברת ספייס אקס של המולטי יזם אילון מסק שיגרה אתמול את הטיל פלקון הבי לכוכב הלכת מאדים. מזל טוב לחברת ספייס אקס, מזל טוב לאנושות על ההיסטוריה שהתחוללה אתמול בארצות הברית בדרך לכיבוש מאדים. אנחנו רוצים לדבר עם מי שמבחינתנו הכי קרוב לשם, מטאפורית כמובן, מהנדס החלל יואב לנצמן, שהוא מהנדס בכיר בספייס אייל. שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
אז מה קרה בסופו של דבר אתמול בארצות הברית?
טיל חדש ששמו פלקון הבי, פלקון כבד, שוגר באמת סוף סוף, אחרי שנים של פיתוח, שוגר לחלל בהצלחה. והטיל הזה הוא פריצת דרך בתחום החלל, בגלל יכולת ההרמה שלו בעצם. טילים... הטיל הזה מסוגל לעלות לחלל יותר מפי שתיים ממה שהטיל הכי חזק היום מסוגל לעלות, וזה אומר שקיבולת המטען שאנחנו, האנושות, מסוגלת להרים עכשיו לחלל, קפצה בצורה ניכרת, וחוץ מזה שהוא מסוגל להרים הרבה יותר דברים למסלול, הוא מסוגל גם, הוא עושה את זה גם במחירים הרבה הרבה יותר זולים, בערך רבע מהמחיר של הטילים המתחרים.
נזכה באמת שמדובר בחברה פרטית, נכון? לא מדובר במדינה ששלחה את הטיל.
נכון, נכון, מדובר בחברה פרטית, חברת ספייס אקס, והטיל הזה מסוגל או לעלות מטענים מאוד מאוד גדולים לחלל, הרבה יותר גדולים ממעבורת החלל למשל, כאשר היא התפוצצה, ולמעשה הוא הטיל שמסוגל לעלות לחלל מטענים בסדר גודל הזה. הטיל היחיד ששיגר מטענים יותר גדולים זה סאטורן 5, שבסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, הטיס אנשים לירח. אז הטיל הזה גם מסוגל להטיס דברים עד הירח ומאדים מטענים הרבה יותר גדולים ממה שהיינו מסוגלים עד עכשיו, ולכן זה בעצם אבן דרך בתוכנית של אילון מאסק, היזם והמנהל של החברה הזו, בדרך להטיס אנשים אל מאדים גם.
כן, הפנטזיה היא באמת להטיס כ-100 אנשים, נכון? על פי הפרסומים ב-2022, כ-100 אנשים לתחנה שתוקם במאדים.
נכון, להטיס חלליות שמסוגלות כל אחת לשאת כ-100 אנשים. האמת היא שאף אחד לא מאמין שבאמת ב-2022 זה יקרה, אבל זה שזה יקרה בעשור הקרוב, זה כנראה בלתי נמנע כבר.
וואו. עכשיו, כמה זמן באמת לוקח לטיל כזה להגיע למאדים בערך?
אז הזמן שלוקח להגיע למאדים הוא אותו זמן. זה בין חצי שנה ל8 חודשים, לפעמים קצת וואו. יותר. זה מאוד תלוי איפה כדור הארץ ומאדים נמצאים. בעצם לפי השנה אפשר לדעת כמה זמן זה לוקח. השנה זה דווקא יחסית קצר, רק 6-7 חודשים. ולכן כל פעם שיש הזדמנות כזו שולחים חלליות למאדים, אבל בדרך כלל הן נורא קטנות, כי זה דורש טילים מאוד גדולים ומאוד יקרים להטיס אותם, והטיל הזה, הפלקון הבי, הולך לשנות את המציאות הזו.
כן, אריה גולדנברג רוצה לשאול אותך שאלה, בבקשה.
כן.
הנה, עכשיו שומעים אותך, בבקשה.
מה מניע את הטיל לטוס כל כך למרחק גדול וגבוה בחלל?
זאת אומרת, מה מנוע, העוצמה של המנוע?
לא, לא, זה דלק, זה מה, זה מה?
זה דלק. כן? דלק קרוזין, זה דלק
שמספיק לכל כך הרבה זמן, כן?
זה לא כמה זמן הוא יכול להחזיק, זה בעצם איזה אנרגיות הוא מסוגל להפיק. כי כל הרעיון זה בעצם לתת למטען בהתחלה תאוצה כזאת שתביא אותה למהירות הנדרשת בשביל להגיע למרחקים האלה.
כן, נזכיר...
למרחקים האלה כמו... כן. כל גובה, כשזורקים משהו גבוה, ככל שנזרוק אותו יותר חזק בהתחלה, אז הוא יגיע יותר גבוה.
גם נזכיר כמובן את חוקי ניוטון, גוף שואף להתמיד במצבו, ולכן צריך באמת להביא את אותו טיל לאיזושהי נקודה, ומשם הוא מתקדם, אם אין משהו שעוצר אותו, נכון? לא צריך, כן.
זה נכון מאוד. אז עד עכשיו הם שיגרו טילים שנקראים פלקון 9, הם עדיין משגרים אותם. כבר רק בשנה הנוכחית שוגרו כבר 2 או 3. והטיל הזה הוא בעצם מבוסס על שלושה טילי פלקון 9 שמחוברים יחד עם שינויים קלים.
באמצעות איזוליר בנד.
משהו קצת יותר מתוחכם מזה. והחלק המרשים מאוד כשצופים בשיגורים האלה זה שהטילים האלה, אחרי שהם מביאים את המטען שלהם למסלול, הם חוזרים חזרה ונוחתים כך שאפשר להשתמש בהם מחדש.
כן, טילים רב פעמים.
שזה משהו שספייסיקס בעצם עשתה פעם ראשונה בתולדות האנושית, לפחות לטילים שמגיעים עד החלל.
עכשיו, מה הקטע שפורסם שאותו אילון מאסק, שקצת נראה כמו גיבור על כזה, הוא מכם בטיל הזה את הרכב שלו? מה הסיפור מאחורי הגימיק הזה?
זו הייתה טיסת ניסוי. בדרך כלל כל כלי טיס, גם במטוסים, צריך לעשות טיסות ניסוי לפני שמתחילים להטיס אנשים או דברים מסחריים. אז בדרך כלל מה שמקובל בטילים זה שמעלים איזושהי משקולת, איזשהו גוש של, זה יכול להיות בטון או מתכת או משהו שמדמה את המשקל של מטענים פוטנציאליים. אז הוא החליט בתור סוג של גימיק, אבל כמו שהוא תיאר את זה בשביל הכיף, לשים שם את המכונית שלו עם בובה בדמות אדם בחליפת חלל שהם פיתחו. אז יש מכונית טסלה רודסטר בצבע אדום דובדבן שנמצאת עכשיו במסלול סביב השמש, דרך אגב, לא סביב כדור הארץ.
כן.
מסלול כזה שמביא אותה במקור, זה תוכנן להגיע עד המרחק של מאדים מהשמש. הבוקר הוא הודיע שכנראה שהיא אפילו תגיע לתוך חגורת האסטרואידים שמעבר למאדים. זאת אומרת, זה נועד בשביל להדגים את היכולת של הטיל. ועל המכונית הזו יש מצלמות, כך שהסיבה שהלכתי לישון מאוחר הלילה זה בגלל שהיה את הסרטון בלייב שרואים את המכונית עם הבובת אסטרונאוט שנמצאת בפנים מסתובבת, כשברקע רואים את השמש ואת כדור הארץ חולפים, וזה היה פשוט מהפנץ שיש דבר כזה כרגע בחלל.
וואו. אריה רוצה לשאול שאלה, אבל בבקשה אחרונה, כי אנחנו כבר רוצים לעבור לשיגור הבא שמתרחש. לא, עוד לא, שיגור הבא, בבקשה.
כמה זמן הוא יכול להיות בחלל הטיל הזה?
זאת אומרת, כמה זמן הוא מתוכנן להיות בחלל?
כן.
המכונית?
לא, כן, המכונית, אוקיי.
הטיל עצמו לא נשאר הרבה זמן בחלל. כאמור, רובו חוזר חזרה לנחיתה, ואחרי מה שלא חוזר לנחיתה חוזר לאטמוספירה ונשרף. המכונית עצמה תישאר, יכולה להיות גם מיליוני שנים.
מיליוני שנים? יד ראשונה אומנם?
אם היא לא תפגע משהו קודם.
זה עוקץ, כי זו יד ראשונה, אבל עדיין מכונית בת מיליוני שנים, רק לשלם את הטסטים, זה עוקץ.
יד ראשונה עם הרבה קילומטראז'.
ממש, אבל אולי יש לה ערך, אפשר למכור אותה באיביי אחר כך, בכל זאת של אילון מאסק. טוב. טוב, זה היה מרתק. תודה למהנדס החלל יואב לנצמן, ומהנדס בכיר בספייס.il. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
יום נפלא לכולם.
תודה רבה, ואנחנו ברשותכם, רגע לפני שנמשיך, אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור יעל עבדי רייס מרשות העתיקות. התחלנו לדבר מעט על ארכיאולוגיה, על הלסת שנמצאה כאן בישראל, לסת ששייכת ככל הנראה לאדם, אבל היא הלסת העתיקה ביותר שנמצאה בעולם.
עתיקה ביותר מחוץ לאפריקה, כן.
מחוץ לאפריקה, נכון, שזה העניין.
כן, לפני כשבועיים התפרסם בכתב העת סיינס, המאמר של חוקרים ישראלים, פרופסור הרשקוביץ מאוניברסיטת תל אביב ופרופסור ויינשטיין אברון מאוניברסיטת חיפה, והממצא המיוחד הוא חתיכה של לסת עליונה עם שמונה שיניים בתוכה, בצורה שמעידה על כך שהיא הומו ספיאנס. מה שמעניין זה שהתיארוך הרדיומטרי, ודיברנו על תיארוך רדיומטרי קודם לכן.
כן, הכוונה היא תיארוך באמצעות התפרקות של קרינה וכו'.
בדיוק, דעיכה של חומרים רדיואקטיביים.
נכון.
נותן לנו טווח שבין 177 ל-194 אלף שנים לפני זמננו.
וואו, שזה מטלטל את כל מה שידענו על יציאת האדם מאפריקה.
זה מקדים אותה. ולא רק יציאת האדם אדם, ההומו ספיאנס, לא אקדם אדם, אומר רטוס, הומו ספיאנס,
אדם בן אדם נורמלי, לא איזה, במחילה מכבודך, איזה קוף.
אז במחילה מכבודך, אדם לא היה לבד, היו עוד סוגים של אקדם אדם בתקופה הזאת.
אז לא שרדו.
אבל הבחור שלנו, הומו ספיאנס, הגיע לכאן, נכנס למערת מסיליה, השאיר שם לסת ושמונה שיניים, ובכך משנה קצת את התמונה שאנחנו ידענו קודם על ההתפתחות של המין האנושי והיציאה שלו מאפריקה דרכנו.
ומה הקטע של באמת אותו קנקן או אותה ידית שמצאתן, כשהשם שלך, דוקטור יעל עבדי רייס, מתנוסס על אותה ידית? האם שוב מדובר בעוקץ?
לא היה להם מקום לכל השם.
לא, לדוקטור, לא.
לא, לא, אוקיי. בעודו חופר בלחיש, שר גנור ממרחב דרום של רשות העתיקות, חפר חדרי שער בלחיש, האתר הנפלא שנחפר כבר יותר מ-100 שנים. אני הגעתי לבקר, שלפתי את המסטרינה שלי והצטרפתי לחפור, כי זה נראה מאוד נחמד ומעניין, ולא הייתה שמש חזקה באותו יום.
זאת אומרת, את גם חופרת פיזית, נכון? זאת אומרת, חלק מהעבודה היא לא רק לקבל את הממצאים ולבדוק וכו'.
לא, אני ארכיאולוגית המנחה של מרחב דרום, אני... בין היתר אני מסתובבת פיזית בחפירות, רואה איך הדברים קורים, ויש לי מסטרינה בתיק לכל מקרה שיהיה לי מעניין.
די.
ובכן, באותו יום נכנסתי לחפור בחפירה של שר, אף אחד לא אומר לא למי שבא לעבוד. ורצינו מהאדמה ידית של קנקן, שעליה יש תביעת חותם. עכשיו, אנחנו מכירים את תביעת חותמי למלך, שבה סימנו קנקנים מתקופת הברזל, שיועדו למלך. כאן, כן. תשימו את מה, כאן תשימו את המיסים. על הידית הזאת, החותמת הייתה לנחום עבדי, עבדי, לנחום עבדי.
עבדי, מה, עבדי זה עבדי?
עבדי כנראה, כן. אבל לנחום עבדי, שהיה פקיד חשוב כנראה, זה לא החותמת היחידה שלו שמצאו.
באיזו תקופה?
בתקופת הברזל, אני מיד טבעתי בעלות על תל החיש והסביבה, אנחנו עדיין... עובדים על זה.
וואו.
אני מחפשת גם קרוב משפחה נחום, נראה. אבל כשאתה שואל מה הממצא החשוב בעיניי, אני יכולה להצביע בעיקר על השם.
ודאי. כרגע אנחנו רוצים לעבור לפינת הפילוסופיה שלנו, והנה נשלוף שאלה מקערת הגלויות. הנה, אנחנו עכשיו קוראים את הגלויה ששלחה אלינו המאזינה רחל פארקט, מנס ציונה. מדוע לאנשים שלא רואים את עצמם שייכים להפדת קוראים אפיקורוס? מי היה אפיקורוס ולמה הוא זכה בתואר הזה? תודה מראש, רחל פארקט. שלום לדוקטור שמעון אזולאי, פילוסוף ומחבר הספר קץ האושר.
בוקר טוב, בוקר טוב.
אפיקורוס.
אתה מעלה לי חיוך על הבוקר, זה פשוט כיף.
טוב, אם אני לא מצליח להעלות לעצמי, לא, בכיף. אז יש תשובה לשאלה, מי היה אפיקורוס? זה שם של אדם?
בהחלט, בהחלט, אפיקורוס היה פילוסוף. אני רק אומר שאת הכינוי, או הדימוי, או זה שהוא הפך להיות כינוי לכופר או נהנתן. כן, מתייחסים בשם הזה בשני מובנים, בגמרא או אצל הרמב״ם, או במובן של נהנתן, או במובן של כופר, לפחות לגבי נהנתן זה לא נכון.
מעניין, למה? כי מצפים מאיש דת להיות סגפן יחסית, להיות מינימליסט?
נהנתנות היא אויבת של הדת.
מעניין.
זה ברור, שלפחות נהנתנות בוורסיה הפשוטה שלה. זאת אומרת, חיים של, אתה יודע, בנצרות, למשל, השבעה חטאים, כוללים בתוכם גרגרנות וכן הלאה, זאת אומרת, כל מיני מאפיינים שקשורים לנהנתנות. הנהנתן נתפס לא רק על ידי הדת, גם על ידי הרבה פילוסופים, כמישהו שלא מממש את האנושיות שלו.
מעניין.
זה, אני חושב שכמעט אין לך דת שלא נלחמת באתגר הזה של נהנתנות.
מעניין, גם ביהדות באמת נלחמו בנהנתנות? כי בסופו של דבר הם כן אכלו, שתו.
לא, יש הבדל בין סגפנות.
אוקיי, אז מהי נהנתנות? אז בוא עזור לי להבין באמת, מהי נהנתנות?
נהנתנות זה תפיסת עולם.
כן.
בואו נסח אותה בלשון היחסית פשוטה, שאומרת שיש שני אדונים, כמו שאומר בן תם, שני אדונים לאדם, סבל והנאה, והם היחידים שקובעים. זאת אומרת, אתה תתרחק, הוא אמור וחייב להתרחק מכל דבר שמעורר סבל, וחייב לשאוף לכל דבר שמעורר הנאה.
הבנתי.
עכשיו,
אוקיי.
הבעיה היא שבחיים זה לא בדיוק עובד ככה, כן? אז אתה למעשה הופך להיות יצור די רדוד, שלא מסוגל להתמיד בשום דבר ולעשות שום דבר בעל ערך אם אתה מחפש רק ענה.
נכון, ענה מיידית ודאי.
בדיוק. זה, לכן,
זו גם תת אמירה לרשתות החברתיות, אנחנו כולנו מחפשים ענה זולה בצורה של לייקים וכו'.
אני לא הייתי אומר את זה על הרשתות, זה שווה שיחה נפרדת.
אוקיי, בבקשה, בסדר. אלי, אז אנחנו מדברים על אפיקורוס, כן.
אז אמרתי, הוא לא זכה, במובן הזה הוא לא זכה לזה בצדק, אבל לא ניכנס לעיוותים ההיסטוריים, ונגיד משהו על האיש.
כן.
תראה, האיש הזה, אפיקורוס, אנחנו מדברים על המאה הרביעית לפני הספירה, והארכיאולוגית בטח, זו תקופה מאוד מוקדמת, לא, זה צעיר בשבילה. כן, מדברים על התקופה
הזאת. לא נחשב מרוב שזה מודרני.
כן, זה כאילו קרוב, מה אתה דבר איתי על הפרה-היסטוריה? אז מדובר ב... הוא שייך למעשה לסט של פילוסופים, שאפשר, שקוראים להם לפעמים הליניסטים, לפעמים קוראים להם רומים, והם העיקרון הגדול של הקבוצה הזאת של הפילוסופים, וצריך להבין, אלה פילוסופים שלא פעלו במבודד, היה מדובר די בקטות. שהעניין שלהם היה איך להציע לאדם דרך חיים. זאת אומרת, הפילוסופיה הייתה לא איזה עניין מדעי, אולם היו שם מימדים שעסקו בפיזיקה ולוגיקה וכן הלאה, אבל כל כולם נועדו לשרת את התכלית של להפוך את החיים שלך, שלי, של כולם, לטובים יותר, באלטרנטיבה לעמדות הדתיות.
מעניין.
זאת אומרת, איך, כיצד הרציונליות, כיצד החשיבה הפילוסופית, על ידי אימון, אפשר להגיע למצב של חיים טובים יותר.
ואפשר? זאת אומרת, הם מצאו דרכים שגורמים לאנשים לשפר את חייהם?
מבחינתם בהחלט.
מעניין.
אולי לא נסכים, אולי כן נסכים, תכף אני אתן דוגמה, אבל מבחינתם בהחלט, וזה היה, אלה היו קטות, הם חיו יחד, בקבוצות. והאידיאל הגדול שלהם, אגב, הוא מעניין. האידיאל הגדול שלהם היה שלווה.
אוקיי.
זאת אומרת, בסופו של יום, השאיפה בהבנת העולם, איננה רק שאיפה מדעית. אתה והמתתך, שאני מתנצל שפספסתי את השם.
דוקטור יעל עבדי רייס, הארכיאולוגית.
סליחה, אני מתנצל, יעל. אנחנו מתייחסים למדע כאל משהו שקודם כל ראוי בפני עצמו.
נכון.
אתה יודע, חוקרים, יצא מזה דברים בעשים, שיצא, כן, אתה לא... והם הגישה שלהם הייתה שהבנת העולם עניינה בסופו של יום להגיע לסוג של שיווי משקל עם העולם כדי להגיע לשלווה. זאת אומרת, במובן הכי פשוט, אם לא יהיו לך מחשבות מטופשות על העולם ותתפוס אותו באמת, אז אתה תהיה יותר בשלוות נפש, תהיה יותר בשיווי משקל, ותחיה יותר טוב.
טוב, מעניין. מה את אומרת?
זה יפה.
כן.
וזה גם עמיחי אמר.
כן, כן, נכון. הדבר הזה, העמדה הזאת היא מאוד חזקה. תראו, הסטואיקנים זה גם אותו דבר. הם גם שייכים לקבוצה הזאת, כמו שנקרא סטואה. אז מין אידיאל שאומר, אם אני אצליח לחיות בשיווי משקל עם העולם, אני אהיה יותר שלב. זאת אומרת, זה אידיאל של שלווה, שאני לא אישית אוהב אותו, אבל לא ניכנס אליו. עכשיו אני אתן דוגמה, סבר את האוזן.
אוקיי.
אחד הדברים המעניינים מאוד מאוד שפיקורס מתעסק איתו, זאת שאלת המוות. ואתה אומר שאחד הדברים שגורמים לנו לא לחוסר שלווה, גורמים לנו לחשש, גורמים לנו לדאגה, זה הפחד מהמוות.
הגיוני.
זה נשמע מאוד הגיוני.
כן.
ואז הוא אומר ככה, אני אנסה לעשות את זה ככה באיזה פרפאזה, הוא אומר, מה שעליך לעשות זה להרגיל את עצמך, שים לב המילה להרגיל, כי אתה צריך לשנות את המחשבה באיזשהו אופן, שהמוות הוא כלום בשבילנו. ואז אומר את המשפט, אחד היפים שקשורים לנושא המוות בעולם הפילוסופיה, אומר, אם אתה תבין שכשאתה נמצא, המוות איננו, וכשהמוות ישנו, אתה איננו, אתה תבין שלא תיפגשו אף פעם, ולכן
וואו.
אתה תאמן את עצמך, לא לפחד.
וואו, גם אני, אמת, אני מוכרח להודות שבדוקומנטרי על פרופסור לייבוביץ' הוא אמר משהו דומה מאוד, וזה מרגיע, האמת שזה באמת משפט מרגיע.
אבל זה לא, תראה, מה שחשוב כאן, זה נכון שזה מרגיע, אבל לא אומר לך שב עכשיו בשיעור פילוסופיה, או תקשיב לזה אייטם ברדיו, תשמע את זה, ועכשיו אתה הולך סבבה. לא, הוא אומר, בכמה קסטים, זאת אומרת, אתה צריך לעבוד על זה שבאמת זאת תהיה המחשבה שלך.
אוקיי, ומה זה אומר, איך מטמיעים את המחשבה הזו?
או, אז היה להם כל מיני תרגילים. תשמע, זו הייתה פילוסופיה ממש מעשית, אתה יודע, ממש אנשים ש... הבינו שחשבו שאם אתה מאמן נכון את המחשבה, אתה מרגיל אותה למחשבות הנכונות, והמחשבות הנכונות ייצרו תחושות נכונות, רגשות נכונות ותפיסה נכונה. וזה בזה משהו מאוד מאוד עמוק ויפה לעומת פילוסופיה של ימינו, שבוא נגיד בלשון עדינה, זה לא בדיוק מעניין אותה מה אתה מרגיש.
טוב, מעניין מאוד.
אז השוטה, אין לנו הרבה דברים שנשארו מהאנשים האלה. אז אפשר למנות בהם, אתה יודע, אנשים כמו סנקה ואנשים כמו אפיקטטוס. אתה יודע, אנחנו מתפרסים פה התקופה של בערך עד המאה הרביעית, עד ימי הביניים. עד תקלטה של ימי הביניים. ואחד הסיבות, אחד הגורמים לשינוי הזה, לפילוסופים מן הסוג הזה, קשורה להחלפה של ערי הפוליס היווניות באימפריה הרומית הגדולה. מה שקרה,
כן.
כל עוד אתה חיית בפוליס, בעיר מדינה, הדי קטנה בתכלס, אז היית מוגן בתוך איזושהי קהילה סגורה ופחות או יותר מסודרת. מרגע שהאימפריה הרומית שלטה, הכל היה נורא לא יציב, לא הייתה לך אפילו גם יש תחושת שייכות למשהו. אז העבודה הייתה צריכה לעשות על משהו פנימי. פחות על חיי החברה. כי אם אתה תלך אצל אריסטו, הוא יגיד לך, אדם הוא יצור חברתי, הוא ממש אומר את זה, ישות פוליטית, וכל חייו יהיו מתוך איזה דיאלוג חברתי, אבל כשהמרקם מתפורר, לא הייתה ברירה לאנשים האלה לחפש משהו שקשור בפרט ואיך הוא תופס את העולם.
מעניין.
אם אתה רוצה, זה קצת הבעיה שלנו היום.
נשמע ככה, כן. מה, אולי יש פתרון בפילוסופיה?
אנחנו עוד קודם את הפילוסופיה. ההיסטוריה בעצמה, או החברה בעצמה, היום, בגלל שכבר 250 שנה, אנחנו למעשה עסקנו דרג אותו דבר, לבודד את הפרט מהחברה ולפרק כל קהילה. זה מה שעשינו באותן 50 שנה האחרונות. אז היום אנחנו מקבלים תגובת נגד חזקה מאוד של חזרה לקהילה.
מעניין, נכון, כן, לגמרי.
זה די אותו דבר, אתה מבין? זה די בא באותו מקור. ברגע ש... לקחת אותי למקום שבו אין לי קשר עם הקהילה באופן ממשי, אתה אומר לי, תשמע, יש לך אפליקציות לעשות הכל, כוח אינסופי, אתה לא צריך אף אחד, מסתבר שאתה כן צריך.
כנראה שכן, טוב. טוב, זה היה מרתק, אני רוצה להודות מעומק הלב לדוקטור שמעון אזולאי, פילוסוף ומחבר הספר קץ האושר, תודה רבה.
חברים, שיהיה לכם יום מדהים.
תודה רבה גם לך, וכעת אנחנו ננצל את הנוכחות של אריה גולדנברג, וגם של הארכיאולוגית דוקטור יעל אבדי רייס, מרשות העתיקות. אנחנו מדברים על ארכיאולוגיה, בואו נדבר לרגע על ט"ו בשבט. איך חגגתם את ט"ו בשבט?
באכילת פירות ממש יבשים.
ממש יבשים.
מתי סוכר.
אריה, אבל איך אתה חגגת?
עם פירות ט"ו בשבט, מופחתי סוכר.
מופחתי סוכר? כן. מדוע אתה נגד הטרנד הזה של סוכר?
מספיק, יש לנו גם סוכר ככה באוכל.
כן, אז אנחנו רוצים לעשות פוסט מורטם של ט"ו בשבט, סוג של סיכום של החג, ולדרג את הפירות היבשים שכולנו אכלנו, חלקם בריאים יותר, חלקם פחות. אנחנו רוצים לומר שלום לאומן המצחק ולמדרג הלאומי אורן ברזילאי, שהפעם ידרג לנו את הפירות היבשים שרובנו אכלנו בט"ו בשבט. שלום לך.
אני רוצה, קודם כל שלום, אני רוצה רק להגיד לכל מי שאכל פירות יבשים בחג, וזה כולל כמובן את האורחים בעמדת השידור, ואולי גם את המנחה, אני רוצה להגיד שזה עומד בניגוד לעמדה של שרת התרבות ושל שר החינוך, אגב.
למה?
אני לא יודע, כי הם יצאו באופן רשמי גם בעמוד הפייסבוק שלהם, כנגד הפירות היבשים, שמקורם הוא לא מתוצרת ישראל, והמליצו לאכול פירות טריים בקיץ,
אם כן, נא לאכול רק עגבניות שרי, דיסק אונקי וטפטפות.
כן, כי זה מה שיש כרגע בעונה על מדפי הפירות, אז אם אתם כל כך לאותים, אולי תשנו את התאריך של החג, כי אנחנו בתחילת פברואר, קצת לא לגיטימי הדרישה הזאת.
אבל זה כל כך טעים.
מה, הטעים אתה אומר? אריה, הפסק...
זה טעים אבל לא יהודי.
אריה הוא... אריה, קצת יהדות. האם אתה זקוק לי כדי שאני ארביץ בך תורה ויהדות? אריה.
האמת שצריך להגיד שלצאת נגד פירות יבשים בט"ו בשבט זה קצת לעשות קוק בלוק לכל החג הזה. אבל זה לא הפריע להם והם עשו את זה. אז בואו נתחיל בדירוג, כי כמובן חשוב לדעת מה הפרי היבש הכי טוב. אז אני אתחיל מהמקום האחרון, שם מדורגת הפפאיה המיובשת, שזה מסוג המאכלים שאם ישאלו אותך מה הטעם שלהם אתה פשוט תגיד אדום.
נכון, אבל לגמרי. לא בקטע טוב. מצחיק מאוד, נכון.
וגם מי מגיע, אתה יודע, באיזה סיטואציה יש לך מצבורי פפאיה כל כך גדולים שאתה אומר, טוב, נייבש חלק מהם, כי יש לי פה 900 מיליון טון של פפאיה.
אני מסכים שהטעם גנרי זה סתם סוכר, צבע פלורסנטי, מזעזע, ראוי למקום האחרון והמביך.
זה פרי שראוי לאכול אותו בוסר כמו שעושים במזרח, אבל זה כבר לדירוג אחר. במקום הלפני האחרון נמצא התפוח.
תפוח יבש, מיובש?
מיובש, אתה יודע, זה מומלץ, אתה יודע, אם האוכל האהוב עליך הוא תנוחי אוזניים,
נכון, זה נראה כך, נכון.
אני מניח שתאכל את זה בכיף, אבל... בוא נקבע משהו בכלי גם לשאר הדירוג, ולגבי פירות יבשים בכלי, אם זה מרגיש כמו איבר גוף, לא ייבשת אותו מספיק. זה צריך להיגמר פה. זה פשוט תחושה של...
כן, למי שלא מכיר באמת את התפוחים המיובשים הלבנים המוזרים האלה, באמת במרקם הג'לי המזעזע, מקום לפני האחרון.
כן, מקום אחד לפניהם נמצאים הצימוקים. שאני צריך להגיד משהו לגבי צימוקים. אתה יודע, אני נמנע מבשר, ואחת הטעונות הנכונות לנגד אכילת בשר או מוצרים מהחי, זה שב-2018 אתה לא באמת חייב לעשות את זה, וזה טענה יפה, ואתה יודע, אנחנו לא ציידים לקטים. אז אם להשליך את זה על צימוקים, אז אולי די עם זה, כי יש לי בבית גם סוכר, ויש לי גם פירות טריים, אני לא צריך את הפשרה הזאת, שאולי הייתה טובה בימי הצנע.
נכון, זה נכון אגב לגבי רוב הפירות היבשים, כן?
כן, אתה יודע, זה לא ימי התנך, אני לא יבוסי, אני לא הולך לאכול צימוקים עכשיו.
נכון, אריה, אתה רוצה להגן על היבוסים, או שקיבלת את זה ב...
לא, לא, זה בסדר, אני מסכים איתו.
אתה מסכים, אוקיי.
אוקיי, במקום הרביעי נמצאים התאנים, שכבוד לפרי המיובש היחיד שזוכה לשם משלו, דבלה.
נכון.
שזה שם שהוא בדירוג נפרד, הוא מדורג אחד הכי גבוה, אני גם עציתי איזה השנה, אני חושב, בדירוג המילים הדוחות בעברית.
נכון, צודקת.
כן, איפשהו ליד דוחן ודלי אגוז. זה נמצא איפשהו באזור הזה. זה כאילו מישהו ידע שיש לזה מרקם של חול מבפנים, ואמרו, יאללה, נלך כאילו, נערוץ את זה לגמרי, גם עם הסוף, למרות שאני אישית מאוד אוהב, אבל כן, צריך להגיד את זה. עוד בקטרות המילים הלא נעימות נמצאים תמרים. עכשיו, תמרים כשלעצמם אין לי בעיה, כי אתה יודע, תמר מובחל היטב, אתה יודע, הוא כמו כינוח יוקרתי באמת, בעיניי, זה ממש טעים ומפנק, ובמיוחד שזה מהפריזר. אבל שוב, למה כל מילה שקשורה לפרות יבשים ומגיעה מהמקרא חייבת להיות איומה? אתה יודע, לוקחים פרי שגם ככה נראה כמו ג'וק בוגר, והמילה שאתה מוכר אותה זה, כך תמר מובחל. לא, לא תודה, אני לא רוצה תמר מובחל, זה נשמע איום ונורא.
אוקיי.
זה הגיע למקום השלישי בזכות הטעם, אבל לא מעבר. במקום השני...
מקום שני.
נמצאים שזיפים מיובשים. שאני אישית מאוד אוהב לבשל איתם, אבל מה שמאוד מעניין בשזיפים, זה התגובה הפראית שהוא מעורר בקרב אוכלוסיית הסבתות. שסבתות מנהלות עם שזיף מיובש, אתה יודע, מערכת יחסים מורכבת. אם אתה מודיע לסבתא שלה שאתה הולך לאכול שזיף מיובש, אז היא, אתה יודע, היא עוברת רכבת הרים של תיזהר, ואל תלך לישון, ושים במידה, ואל כאילו הם לא יודעות איך להגיב לזה, לדבר הזה. וזה מגיע מדור שאתה יודע, שעבר עם מלחמת העולם השנייה, ועדיין הדבר שהכי הכי קשה להם, זה התמודדות עם שזיפים מיובשים, אז כבוד, אני מניח.
אתה אומר שזה משהו שעולה על האימה שהנאצים טילו.
אתה יודע, במידה... לא, אבל...
אוקיי.
לא, אני לא רוצה פה חס וחלילה להוביל אף שזיף לבית הדין הבינלאומי לפשעי מלחמה בעד, אבל אם צריך. במקום הראשון...
הנה המקום הראשון!
הבננה.
הבננה המיובשת? די.
אני אסביר את זה. אני אסביר, אני מאוד אוהב, כי קבל את זה ואני יודע שזה משוגע.
כן.
אבל היא יבשה. היא ממש יבשה. מייבשים אותה.
נכון, זה קראנצ'י מדי.
והיא יבשה. זה לא משוגע שהיחידה פה שהיא באמת...
האמת שהוא צודק, נכון, זה באמת הדבר היחיד שיבש, נכון.
אפילו בנכון שאגב, בטעם ההתחכמות שקלתי לשים פה, כי הם פרי... הם גם נקראות עגבניות לחות.
נכון.
הם לא באמת תעשו את העבודה עד הסוף. נכון. והוא יחיד שבאמת מיובש.
זה אחרי שיש אמת בפרסום.
כן, יש אמת בפרסום. אתה יודע, אתה מקבל את זה וזהו, וזה, אתה יודע מה אתה מקבל. זה לא צנוח אוזניים, זה לא חול. זה יבש.
אני מוכרח לומר ששכנעת לפחות. גם אם אנחנו לא מסכימים מהותית לדירוג עצמו,
לגבי הטעם תמיד אפשר להתווכח, כן, אבל נכון. אתה יודע, לפחות הבטחתם יובש, תנו יובש.
לגמרי. אוקיי. תודה מעומק הלב, למד הרגל לאומי ולאומן המצחק, אורן ברזילאי, זה המצחיק ונכון. כן, מוצדק, תודה רבה לך.
ביי.
להתראות, ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו. ננצל את נוכחותה של דוקטור יעל עבדי רייס, הארכיאולוגית, ואולי נדבר על פני עתיד, עד כמה שזה כמובן אוקסימורוני. מה יהיה עם הארכיאולוגיה בעתיד? האם היא, כמובן שהיא מושפעת מטכנולוגיות חדשות וכולי, אבל מה צופים בעתיד כאן בישראל בתחום הארכיאולוגיה?
קודם כל זה ימשיך. אנחנו מוצאים כל שנה עוד אתרים, ומוצאים כל שנה דברים חדשים לחקור, זה לא ייגמר, יש לנו הרבה. דבר שני, הטכנולוגיות שנכנסות לשימוש בשטח הן מדהימות, והן פותחות אפשרויות נפלאות גם לחפירה, גם לזיהוי דברים וגם לתיעוד שלהם. אחר כך, כשמגיעים למעבדה, אפשר לעשות דברים, דיברנו על זיהוי של שרידי בירה בתוך הקנקנים של הבירה.
כן, וואו.
האפשרויות הן מדהימות, האפשרויות לתיארוך, ולמעשה ארכיאולוג הוא כבר לא האדם שיוצא עם המעדר לשטח, אלא האדם שצריך להבין מה הפוטנציאל ולעבוד בשיתוף פעולה עם החוקרים. האפשרויות גם להנגיש בחזרה את הדברים לציבור, כלומר לא לשמור את המידע אצלנו.
שזה תחום שהולך ומתפתח, אנחנו מרגישים את זה באמת בזמן האחרון, שיותר ויותר כותרות מתחום הארכיאולוגיה מפעפעות לעמודי החדשות הראשיים והמרכזיים.
וזה נהיה קל יותר, ככל שאנחנו יכולים לתעד יותר טוב את מה שעושים, ולהסביר את זה גם לקהל, כך שלא רק מי שמגיע למוזיאון, אלא כל מי שמתעניין יוכל להגיע אל המידע, כי אנחנו קודם כל אספנים של מידע. הממצאים הפיזיים הם נחמדים מאוד, מצוינים למוזיאונים, לומדים אותנו הרבה, אבל מה שבאמת מעניין אותנו זה להרכיב מחדש את התמונה של הקיום האנושי בזמן קדום.
וואו. טוב, אנחנו כמובן מצטרפים לשאיפה הזו. אריה, אתה רוצה להוסיף משהו?
כן, רציתי לשאול אותך, אתם הארכיאולוגים, איך אתם מגיעים לאתר מסוים בריבוע של 100 מטר ואומרים כאן נחפור, ולא 2 קילומטר צפונה ו-4 קילומטר מזרחה? איך אתם יודעים להגיע בדיוק למקום?
קודם כל, השאלה היא מה אנחנו רוצים. אם באנו עם שאלת מחקר, אנחנו נלך לאן שאנחנו חושבים שהיא תענה לנו, לשער העיר או לחומה או לאזור המקדש. אם באנו בגלל צרכי פיתוח, אנחנו שואלים איכן עובר הכביש ונעדיף לחפור שם. ובאופן כללי, האתר גם מספר לנו, אנחנו יכולים לראות את השרידים של שברי החרסים והכלי האבן על פני השטח, ואנחנו מבינים את
מעניין.
עוצמת ההשפעה. הקירות שנשארו, לפעמים אנחנו עושים גם חפירות בדיקה, גישושים, כדי להבין איפה, ובסופו של דבר, אנחנו לא באמת יודעים, יש לנו ניחושים מושכלים.
כן, ודאי.
אם היינו יודעים, לא היינו צריכים לחפור.
לגמרי, ואנחנו כמובן קוראים לך להגיע שוב, כי הנושא הזה הוא רחב מדי מכדי להכיל אותו, כמובן להיות מוכל בשעתיים. תודה מעומק הלב לארכיאולוגית הלאומית, דוקטור יעל עבדי רייס מרשות העתיקות. זה היה מרתק, תודה רבה שהגעת לכאן.
תודה לך.
תודה רבה למי שנשאר כאן, איש הרדיו של כאן בהרצה, אריה גולדנברג, עם הפינה הכל אפשרי, ותודה לכל מי שעמל על המשדר הזה. עורכת עם המשדר ינת רחל אורי, המפיקה שלנו ינת רחל אורי 2. על הביצוע הטכני שלומי יצחק, תודה רבה גם למאפרת דניאלה בן יאיר וליגל שפירה, שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ, ועכשיו אפשר להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות יישומון, שנקרא כאן אודי. אתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי הזה, באמצעות חנות האפליקציות שלכם תוכלו להאזין לכל התכנים של כאן תרבות, כל ההסקטים, המוסיקה, החדשות, ועוד. שיהיה לכם יום נעים, אני אהיה פה מחר עם תוכנית מרתקת. תודה לכם ויום נעים.